אנחנו נלמד היום על מצווה שנקראת בשם מצוות הפרשת חלה, מצווה שאולי מוכרת בכללותה, יש עליה פרטים הלכתיים רבים, אנחנו נזכיר רק חלק מהם. אנחנו לא נדבר היום על הצד ההלכתי ועל הפרטים ההלכתיים, מתי מפרישים ואיך מפרישים ומאיזה כמות ומתי מברכים, אלא אנחנו נזכיר את הדברים, חלק מהם בכללות, ובעיקר נדבר על הצד הרעיוני שיש במצווה החשובה הזו שנקראת מצוות הפרשת חלה, שהתחייבו בישראל כשנכנסו לארץ. הפסוקים שמדברים על הפרשת חלה מופיעים בפרשת שלח. הפסוק אומר, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. צריך להרים תרומה, להפריש תרומה להשם, כמו שאנחנו מכירים את המושג בתרומות ומעשרות ובפירות וכן הלאה. ואז הפסוק בא ואומר, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. הריסותיכם זה הבצק שלכם, ראשית הריסותיכם, זאת אומרת מההתחלה, החלק הטוב של הבצק, צריך להרים, להפריש חלה. מה הפירוש של המילה חלה? יש בזה, רש"י מסביר שחלה זה כינוי כמו עוגה, כמו שאנחנו היום נכנסים לחנות לקנות חלה, אז אנחנו מכנים הדבר שאפוי בצורה מיוחדת, קוראים לו חלה, וככה רש"י מסביר על הפרשה שחלה זה כינוי למפרשים אחרים, מסבירים אחרת המילה חלה, אבל המובן הוא פשוט שכאשר עושים את הבצק, צריך להוריד חלק מהבצק, ומה עושים איתו? צריך לתת אותו לכהן. והחלק הזה שמורידים מהבצק הוא קדוש, ועל ידי שמורידים את החלק הזה, זה מסיר את כל שאר הבצק באכילה. ואם לא מפרישים את החלה, אז כל הבצק הוא טבל, הוא אסור באכילה. זה המצווה. כיום, בזמננו, שהכהנים גם הם אינם תאורים, והרי החלה שנפריש, יהיה לה קדושה, יהיה לה טהרה, והיום אין אפשרות לתת את זה לכהן, כי גם היום הכהן הוא לא טהור. אז היום מה עושים עם החלה שמפרישים? מפרישים אותה, מברכים עליה, אבל שורפים אותה, או שוטפים אותה בכמה שקיות וזורקים אותה, כי היא אסורה באכילה, כי אין לנו טהרה כדי לאכול את הדבר הקדוש הזה. אבל הפעולה נעשית גם היום, וזו הפעולה שצריכים לעשות בכל עיסה, בכל בצק, שעשויה מאחד מחמשת מיני דגן. יש בזה כמובן הלכות מאיזה כמות של בצק, דהיינו מכמה, מאיזה כמות של קמח שהשתמשנו, אז אנחנו צריכים להפריש את החלה. יש כמות שצריך להפריש בוודאות גמורה, יש כמות קטנה שבכלל לא צריך להפריש, יש כמות ביניים שמפני הספק מפרישים אבל לא מברכים. כמו שהזכרתי בתחילה, זה הצד ההלכתי שבדבר, לא ניכנס כרגע לכמות ולשיטות השונות בעניין הזה. כמה מפרישים? כמה צריך להוריד? איזה כמות? יש לנו בצק שחייב בהפרשת חלה. נגיד שעשינו בצק משלוש קילו קמח. לכל הדעות חייבים להפריש כאן הפרשת חלה עם ברכה ללא ספק. כמה הכמות שצריך להוריד? אז מדאורייתא היה מספיק להוריד אפילו משהו, אפילו כמות קטנה, תוריד ממש בלי מידה ובלי יחס לגודל של הבצק, תוריד חתיכה קטנה, קיימת את המצווה מדאורייתא. אבל באו חכמים, כמו שכתוב במשנה במסכת חלה, ודרך אגב לא לכל מצווה יש במשניות מסכת שלמה שדנה על המצווה הזו. יש הרבה מצוות שמופיעים ממש בקיצור ובתמציתיות. מצוות חלה, רואים מזה עצמו שיש מסכת שלמה במשנה, מסכת חלה, רואים עד כמה העניין הזה חשוב שהקדישו לזה מסכת שלמה עם הרבה פרטים והלכות. שם במסכת חלה בפרק השני כתוב שחכמים קבעו מידה כמה צריך להפריש, ומה קבעו חכמים? אומרת המשנה כך, שיעור החלה, כמה צריך להפריש? 1 מ-24. זאת אומרת, אדם שעופה בביתו, אז הוא צריך להוריד 1 חלקי 24 מהבצק, ואת זה הוא צריך לתת. זה משהו כמו 4%. את זה הוא צריך לתת. אבל אם הוא לא עופה את זה לאפייה ביתית, אלא נחתום, נחתום זה כינוי למאפייה, נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן האישה שהיא עושה למכור בשוק, אז צריך לתת פחות, 1 מ-48. 1 חלקי 48 זה חצי כמות, כמות הרבה יותר קטנה. מה הסיבה? למה כשאתה עופה בבית אתה צריך לתת כמות יותר גדולה מאשר כשאתה עופה במאפייה? מה ההיגיון בדבר? סיבות רבות נאמרו בדבר, נביא רק את אחד מהם. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר סיבה מאוד פשוטה. הוא אומר ככה, הרי צריך שהכהן יקבל משהו, שיהיה לו איזה משהו ממשות, שיהיה איזה משהו שאפשר לעשות עם זה. אז ודאי הוא יקבל פירור מה הוא יעשה עם זה. אז לכן אמרו חכמים כך, כאשר אתה עופה באפייה ביתית, בדרך כלל בבית אתה עופה, אתה מכין בצק, כמה אתה כבר עושה? משהו קטן. אז כדי שיהיה לכהן איזה נתינה, שיהיה לו איזה כמות, אז יגדילו את השיעור שיצטרכו לתת. שיהיה לו משהו. לעומת זאת במאפייה, שהמאפייה בדרך כלל עושים כמות גדולה, אז שם גם אם ניתן 1 מ-48, זה גם יהיה מספיק מכובד יחסית לגודל העיסה, וזה הסיבה על פי פשט, שחכמים קבעו את ההבדל בין האפייה הביתית לאפייה המסחרית. אוקיי, זה פרט אחד שפשוט אני מחסיר.
זה מאפייה תקופה טונה, זה צריכה להפריש
2 קילו. זה הם לכמות, כן. זה מדובר, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נותנים את זה לכהן לאכילה. היום שלא אוכלים את זה, בן גלוח צריך להשמיד את זה, אז כבר לא מקפידים על הכמות הזו, אפשר לחזור, אפשר לצאת, להגיע למידה מדאורייתא ולתת כמות הרבה יותר קטנה מכל בצק.
כמות אחת במשך כל היום?
לא, מכל בצק לבצק. כל בצק לבצק צריך לתת מחדש. לכן במאפיות צריך לעמוד המשגיח ולהוריד מכל בצק לבצק חתיכה על ההפרשה שם. זה נקודה שבעזרת השם בהמשך נדבר על הצד ה... פנימי שבהלכה הזו, לכן הזכרתי מתוך מכלול ההלכות העניין הזה. עוד דבר מעניין שמופיע, למרות שמצוות הפרשת חלה זה מצווה על העיסה, כדי שהעיסה תהיה מותרת באכילה צריך להפריש ממנה את הפרשת חלה, אבל הטילו את המצווה הזו על האישה. כידוע שיש את השלוש מצוות בבית היהודי שמוטלים על הקרת הבית, על האישה, זה הראשי תיבות חנה או החן.
החינה שעושים את ספרדים.
כן, נגד.
חנה נגדה.
נכון, בדיוק. אז ודאי, ודאי, זה הראשי תיבות של השלוש מצוות, ודאי. נכון, נכון. אז אם כך, המצווה הזו של הפרשת חלה, זו מצווה שנתנו לאישה. מצוות הפרשת חלה היא לאישה. למה היא דווקא לאישה? ודאי אם האישה לא בבית, או הגבר הפה עשה לבד בצק, אז הוא חייב להוריד את להפריש חלה מהעיסה שהוא עשה. אבל לכתחילה זו מצווה של האישה. למה זו מצווה של האישה? מה הקשר בין הפרשת חלה לנשות ישראל? אז כתוב על זה במדרש ביטוי מעניין. המדרש אומר ככה. המדרש שואל, ומפני מה ניתן לה מצוות חלה? למה נתנו את זה דווקא לאישה? אומר המדרש לשון מעניין, על ידי שקלקלה את אדם הראשון. זאת אומרת, המדרש אומר שמצוות הפרשת חלה זה תיקון לחטא עץ הדעת. מכיוון שהאישה, דהיינו חווה, קלקלה את אדם הראשון בכך שהיא גרמה לו לאכול מעץ הדעת, שהיה גמר חלתו של עולם, אדם הראשון כתוב שהוא היה חלה של כל העולם, עוד מעט נסביר את זה, הוא היה החלה של העולם, והיא קלקלה את החלה של העולם, את אדם הראשון, לפיכך ניתן לה מצוות חלה. לכן היא קיבלה מצוות חלה, והיא בכל פעם ופעם שהיא מפרישה חלה מהבצק, היא עושה תיקון לחטא הוא של חווה עם אדם הראשון. זה הדבר כתוב בשולחן ערוך, כתוב במדרש, צריך להבין מה המשמעות של הדבר ומה הקשר, מה הסיבה שאדם נקרא חלה ומה הקשר בין הפרשת חלה לתיקון החטא. יש פה בוודאי דברים הרבה יותר נפלאים ועמוקים שנבין מה קורה פה בדיוק. לסיום העניין, לפני שניגש לביור, נביא עוד דבר מעניין שגם ייתן לנו עוצמה מיוחדת לעניין הזה של הפרשת חלה. כשאנחנו מסתכלים בפרשת השבוע, פרשת בשלח, ורואים את הפסוקים שמדובר בהם על המצווה הזו של הפרשת חלה, אז רואים שמיד צמוד לפסוקים הללו של הפרשת חלה באים פסוקים שבאים להזיר מהעניין של חטא עבודה זרה. חטא חמור ביותר, עבודה זרה, עם הקורבן שצריך להביא מתי שחלילה נכשלים בעניין הזה, אז זה בא צמוד, מצוות הפרשת חלה, צמוד לעניין של חטא עבודה זרה. שואלים על זה במדרש, מה הקשר? למה הסמיכו? הרי בתורה, כשדבר נסמך לדבר, יש איזשהו קשר ענייני בין שני הדברים. אומר המדרש, אומר רבי יוחנן, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. רואים שהעניין נראה לנו עניין פשוט, עשינו בצק והפרשנו מהבצק קצת ונתנו אותו לכהן. בפעולה הזו שעשינו, עשינו א', תיקון לחטא את הדת, ב', ביטלנו כאן עניין של עבודה זרה. מה כל כך נפלא בדבר לכאורה כל כך פשוט, שסך הכל מורידים מהבצק, חתיכה של בצק, ונותנים אותו לכהן, או היום אפילו לא נותנים אותו לכהן כי אין יכולת, אבל עצם ההפרשה, תראו כמה נפלאים הדברים שנעשים על ידי המצווה הזו של הפרשת חלה. מה הסוד הגדול שיש בעניין הזה של הפרשת חלה? מה הדבר העוצמתי שלכם כל כך הפליאו חכמי ישראל במדרשים את העניין הזה של הפרשת חלה? אם כך, יש לנו גם כמה שאלות, כמה עניינים שאנחנו רוצים להבין, בין השאר גם מה שהזכרנו קודם, שאדם הראשון הוא בעצמו נקרא חלתו של עולם, הוא החלה של כל העולם. מה הפירוש אדם הראשון נקרא החלה של העולם? מה העניין בדבר? גם על פי פשט מה הפירוש של הדבר, ומה הקשר למצוות עבודה זרה, ומה הקשר לאדם הראשון, לחטא שלו. כפי שהערכנו בשאלות, עכשיו נגיע לנקודת העניין ולביור הסוד הפנימי של מצוות הפרשת חלה. בעניין הזה יש כמה וכמה ביורים, ואנחנו ניקח את אחד הביורים היסודות שבעניין הזה, וניגע בעוד עניין ככל שהזמן יספיק לנו. קודם כל נתייחס למינוח שראינו קודם, שאדם הראשון נקרא חלתו של עולם. קודם כל בפשט, ממש בפשט, מה הפירוש הוא נקרא חלתו של עולם? נכון, נכון. אז כתוב במדרש רבה, בספר מדרש רבה, בבראשית רבה, מיד בתחילת התורה, כשכתוב שהבורא יצר את האדם, שמה על הקטע הזה של תיאור יצירת האדם, שמה יש הסבר למה הוא נקרא חלה. נקרא קטע מתוך הלשון של המדרש. אומר המדרש כך: אדם הראשון שהיה גמר חלתו של עולם. למה הוא נקרא כך? המדרש מוסיף שחלה נקרא תרומה, כמו שגם ראינו קודם בפסוק שכתוב תרימו תרומה להשם מלחם הארץ, ומביא את הפסוק ראשית הריצותיכם. מה הקשר לחלה? אז המדרש אומר פשוט, אמר רבי יוסי בן קצרתא, כאישה הזאת שהיא משקשקת יסתה במים והגבהת חלתה מבינתיים. כמו אומר המדרש, כמו שכשאישה רוצה ליצור את הבצק, אז מה היא עושה? נכון, בדיוק. כמו שהאישה רוצה ליצור את הבצק, אז יש כאן את התערובת של הקמח עם המים, נהיה עיסה, ואחר כך מהעיסה הזו היא מפרישה את החלה. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא בגדול על העולם כולו. הפסוק אומר, ועד יעלה מן הארץ, וישקע, אז כל אפר הארץ, האפר הוא כמו קמח. עד יעלה מן הארץ, המים שהתערבבו באפר ונהיה כמו בצק. ומזה יצר הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. אז אדם הראשון נוצר כמו חלה מכל העולם. הרי כל הארץ נהייתה רטובה מהגשם שירד, ועד יעלה מן הארץ וישקע, אז הכל נרטב, נהיה כאן עיסה ענקית. מתוך העיסה הענקית הזו, הקדוש ברוך הוא הפריש חלה, בדיוק. הקדוש ברוך הוא לקח מתוך הבצק הגדול כביכול, מתוך התערובת הגדולה של המים והאפר, אז הוא הפריש ויצר את הגודל הזה של אדם הראשון. אז הוא החלה, הפרשת חלה הראשונה, עשה הקדוש ברוך הוא.
חלה נופל על ההפרשה.
על ההפרשה, כן. וזה מה שעשה אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ביצירה של אדם הראשון, הוא כביכול הפריש חלה. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שאדם הראשון נקרא חלתו של עולם. ההפרשה היא למי? יפה. אתה שואל שאלה מצוינת ומיד נגיע לזה. אתה שואל מה פירוש הפריש למי, נכון? מיד נגיע לזה. קודם כל ההסבר שהסברנו פשוט בפשט. עכשיו, ברגע שמפרישים את החלה, מה קורה כאן? לא רק משהו טכני קורה פה, שהפרדנו בין בצק גדול למשהו חתיכה קטנה, זה משהו טכני שקורה. קורה אבל משהו הרבה יותר חזק, הרבה יותר עמוק. החלק שנשאר הוא נשאר חולין, והחלק שהפרשנו הוא נהיה קדוש. זה הרי הפעולה, הוא נהיה קדוש. אז עכשיו בפועל נותנים אותו לכהנים, כי מכיוון שהוא קדוש, אז הכהנים הם אלה שראויים, ובקדושתם שהבורא קידש אותם, הם ראויים להשתמש בדבר הקדוש הזה, ומי שלא כהן לא ראוי להשתמש בזה. אבל עיקר ההפרשה מה יוצרת כאן? מקדשת חלק מהעיסה. הקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון, הוא קידש אותו, הוא יצר כאן מציאות קדושה, קדושה מאוד. והאדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, היה מציאות קדושה. וזה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הפך כאן את המצב הזה שיהיה חלתו של עולם. יש עולם גדול מלא נבראים, וכל הנבראים זה כביכול חולין, ויש כאן יצירה אחת שהיא קדושה, והיא צריכה בעבודה שלה לקדש עוד חלקים בעולם על ידי עבודה. זה בעצם הרעיון. עכשיו אמרנו קודם, נחזור למשפט שקראנו קודם. אנחנו היום קוראים חלה, הולכים למכולת. ודאי, אנחנו הולכים למכולת, קונים חלה, אנחנו קונים משהו גדול, הולכים לאכול אותו. למה קוראים לדבר הזה חלה? שמעתי פעם, לא בלי אחריות, שמכיוון שפעם לא היו אופים כל כך הרבה, רק לכבוד שבת. לכבוד שבת היו אופים בבית, בצק, בכמות גדולה. כל השבוע הם מסתפקים במשהו קטן. הגיע שבת, אז עשו משהו גדול. אז מתי יצא שעקרת הבית יכלה לקיים מצוות הפרשת חלה? רק לכבוד שבת. כל השבוע לא היה לה הזדמנות, כי כל השבוע, אם כבר עפו, עפו דברים קטנים. אז מכיוון שההזדמנות היחידה והראשונה בדרך כלל שהיה בבית שהצליחו לקיים מצוות הפרשת חלה היה לכבוד שבת, לכן משתרש העניין שהדבר האפוי שהולכים לאכול בשבת, קיימנו בו מצוות הפרשת חלה, ומזה יצא שכשקונים את אותו מאכל לשבת, אותו דבר אפוי, קוראים לו חלה. למה? כי ככה זה מקור העניין. אבל בעצם הכינוי חלה זה מצד הצד ההלכתי, זה מה שמופרש, ודאי. ולכן אדם הראשון שהוא כבר יכול היה מופרש מכלל הבריאה, לכן הוא, אדם הראשון, נקרא חלתו של עולם. הוא החלה. מה עשתה חווה? אמרנו קודם, חווה, מה היא עשתה? היא קלקלה חלתו של עולם. היא קלקלה כבר יכול את החלה. ואפילו שהיא קלקלה את החלה, בזה שאדם נכשל בחטא, אז התקלקל החלה, ואז בכל פעם ירד מהקדושה שלו, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, ולכן האישה צריכה לתקן את זה, והתיקון הוא בכל פעם שהיא מפרישה חלה. עכשיו פה צריך קצת יותר הרחבה, מה הפירוש היא קלקלה אותו, מה הפירוש, מה בדיוק קרה פה. וכדי להבין את זה אנחנו צריכים להוסיף שאלה, ויש כאן בעצם שאלה מאוד מעניינת. עוד מעט נראה את הצד הקבלי המעניין שיש בעניין שכתוב בתיקוני הזוהר בהקשר לזה, אבל לפני שנראה את הצד של תיקוני הזוהר והקבלי באותיות המעניינות של חלה, ברמז של האותיות, אני רוצה לפני זה להקדים דבר מעניין. לכאורה אפשר לשאול שאלה, בואו נראה, כל ילד מכיר את הסיפור של אדם עם העץ שמופיע בספר בראשית. מה היה שם הסיפור? הקדוש ברוך הוא אמר לציווה לא תאכלו ממנו, מכל עץ הגן תאכלו, ומהעץ הזה לא תאכלו. מה קרה בפועל? בפועל קרה שהם הוסיפו משפט שלא נאמר. מה הם הוסיפו? שכאשר הנחש שאל את חווה מה בדיוק העניין פה, מה קורה, אז מה חברה אמרה לו? שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לא תאכלו ממנו, ומה היא הוסיפה? ולא תיגעו בו. הוסיפה משפט שלא נאמר, ועל זה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מזה לומדים שכל המוסיף גורע. למה כל המוסיף גורע? כמו שרש"י אומר שם במקום, שהנחש דחף את חווה על האילן עד שהיא נגע בו, ואז הוא אומר לה, את רואה שנשארת בחיים, נגעת ולא קרה כלום, אז גם כן אם תאכלי גם לא יקרה כלום. אילו היא לא הייתה מוסיפה, אז לא היה את העילה להביא את החטא. זאת אומרת, איך הגיע כל העניין הזה של החטא, איך זה הגיע? בגלל ההוספה, שהוסיפו דבר שלא היה צריך להאמר. לכאורה נשאלת כאן שאלה מאוד מאוד חזקה. אנחנו יודעים שכל ספרי הגמרא שלנו מלאים בהוספות, בסייגים, בחומרות, שחכמי ישראל מוסיפים כדי לעשות מקדם ביטחון, כדי שלא נתקשל. וחכמי ישראל עושים את כל התוספות הללו לא על דעת עצמם חלילה, ככה הם מצווים לעשות. הפסוק אומר ושמרתם את משמרתי. מה הפירוש ושמרתם את משמרתי? הקדוש ברוך הוא אומר לחכמי ישראל, אני יצרתי משמרת, אני נתתי תורה, תרי"ג מצוות, אתם חכמי ישראל מצווים ושמרתם את משמרתי. אתם צריכים לעשות עוד גדרים, עוד סייגים, לשמור על המשמרת שלי. ולכן חכמי ישראל רואים לפי הצורך להוסיף כל מיני סייגים וחומרות כדי שיהודי לא ייכשל. ניקח דוגמה פשוטה, אסור לאכול בשר בחלב. בשר בחלב כתוב בתורה, הפסוק אומר לא תבשל גדי בחלב אמו. גדי זה בקר, אז האיסור בתורה של בשר וחלב זה הולך על בשר בקר עם חלב. לא כתוב בתורה על בשר של עוף, כתוב רק על בשר בקר. אז בעצם מה היה צריך להיות? שרק בשר בקר עם חלב אסור, אבל אם אדם רוצה לבשל בשר של עוף עם בקר עם חלב, לכאורה לא צריך להיות שום בעיה. באו חכמי ישראל וראו שאם הבשר עוף בחלב יהיה מותר, כי ככה מובן מתוך פסוקי התורה, אנשים התבלבלו, כי לזה קוראים בשר ולזה קוראים בשר, ועלולים להיכשל ולאכול גם כן בשר בקר עם חלב, וזה הרי אסור בוודאי. באו חכמים ושמו סייג וגדר ואמרו גם בשר עוף אסור לאכול בחלב, כמו שכתוב בפרקי אבות, ועשו סייג לתורה. שאלת השאלה, מה שמותר לחכמי ישראל אסור לאדם וחווה? גם אדם וחבל, חווה, מה אמרה חווה? חברה עשתה סייג. הקדוש ברוך הוא אמר לא תאכלו, אז אם מוסיפה סייג וגדר, לא תאכלו ולא תיגעו, לא נאכל וגם לא ניגע, מה הרבה יותר טוב? הוסיפה סייג, אז מה הבעיה? למה באים ואומרים כל המוסיף גורע, ותראה מה יצא מזה קלקול? היא בסך הכל עשתה דבר שלגיטימי לכל חכמי ישראל לעשות בכל הזדמנות, אז למה שם זה יצא הבעיה? שאלה מאוד קשה, מה קורה פה? מה? את מה? אז לעצמה, לעצמה היא יכולה להוסיף סייג. היא הוסיפה. והצליעה כשהוסיפה לעצמה גרם לנזק. אם היא לא הייתה מוסיפה, היה יותר טוב. ואילו יש החברות אומרים, תוסיף, אדרבה, אם אתה לא תוסיף, יהיה נזק. מה, אז כתוב בפנימיות התורה, בחסידות מבואר, דבר מעניין. תלוי למי ותלוי מתי. נקדים עוד שאלה. אתם יודעים מתי התווספו הסייגים והגדרים והחומרות? ככל שיש יותר ירידת הדור, ככל שיש מצב יותר נמוך, ככל שאנחנו עלולים להיקשל יותר, אז צריך להוסיף יותר גדרים וסייגים. ככל ש... מקדם ביטחון. ככל שאנחנו יותר זקים וקדושים, אז אדרבה, אין צורך. דוגמה לדבר, דוגמה לדבר, כתוב, יש ביטוי בתלמוד הירושלמי לגבי נדרים. הרי נדר שאדם עושה זה כמו סייג מסוים. הוא עושה נדר, אני לא יאכל מאכל פלוני. קיבל על עצמו איזה גדר מסוים, כי הוא מכיר את עצמו, הוא יודע טוב מאוד, שאם הוא יאכל מאכל פלוני, הוא עלול חלילה להידרדר, לא יודע להגיע לחברה מסוימת או למקום מסוים, אבל ברגע שהוא גדר את עצמו ממאכל, אז הוא ישמור על עצמו. למשל, אומר התלמוד הירושלמי, במקום מסוים, יוצא נגד עשיית נדרים על אכילה. עד כדי כך שהוא אומר ביטוי שעתיד אדם לתת את הדין על כל מאכל שהוא היה יכול לאכול ולא אכל. ככה הוא אומר. אז לכאורה, רגע, מה קורה פה? אז מה, צריך כל היום להיות מונח באוכל? כי עתיד לתת את הדין על מה ש... והאדם יודע שאם הוא יאכל הרבה אז האוכל מביא אותו למקומות לא טובים. אז תלוי על מי מדובר. אם האדם נמצא ברמה אלוקית גבוהה, עד הרבה, הוא קדוש, הוא זך, הוא לא ייקשל בכלום, וכל מה שמותר לו, לא רק שהוא יכול, הוא גם צריך. הוא בזה שהוא יתעסק עם כל הדברים המותרים לו, לא רק שזה לא יקלקל אותו, אלא אדרבה, זה יגרום שהוא ירומם את הדברים הללו. אבל אם הוא לא כל כך קדוש, אם הוא אדם ככל האדם, אם הוא מעורב עם כולם, אם הוא ברמה נמוכה, אז הוא באמת צריך להיזהר. אם הוא ילך ויוכל כל דבר וילך לכל מקום, הוא ייפול. זה הכלל. על פי זה נבין גם בעניין אדם הראשון. אדם הראשון היה אדם קדוש, חלתו של עולם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כי אדם כזה קדוש לא צריך סייגים. כל מה שאמרו לו לא זה לא, מה שלא אמרו לו לא זה צריך להיות כן בסימן קריאה גדול. באה חווה ועשתה קלקול. היא אומרת, לא, האדם הזה הוא ככל האדם, הוא ככל העולם, הוא לא חלתו של עולם, הוא לא קדוש. היא החזירה אותו כאילו לעיסה, הפכה אותו למשהו נמוך. ואם הוא משהו נמוך, אז הוא צריך סייגים וגדרים. היא קלקלה חלתו של עולם, היא החזירה את החלה לעיסה, היא עשתה כאן פעולה שהיא מנוגדת למצב שהיה נדרש לפי הרמה של אדם הראשון. זה נקרא קלקלה. והקלקול הזה גרם לחטא. לכן דבר מעניין כתוב, לפי אחד הדעות, שהאילן הזה שעליו מדובר, איזה מין אילן זה היה, יש כל מיני דעות בגמרא איזה מין אילן, אחד הדעות אומרים זה היה מין חיטה. זה היה חיטה. למרות שאנחנו היום מכירים חיטה, זה לא אילן, זה עת. חיטה זה... כתוב שגם לעתיד לבוא עתידה חיטה שתתאמר כדקל בראש הרים, חיטה לפני החטא של אדם הראשון היה לא משהו נמוך, זה היה כל גרגיר חיטה היה כמו כליה של שור הגדול, זה היה משהו ענק. אז ככה הגמרא אומרת שהאילן הזה היה מין חיטה. אז קלטו על זה בקבלה חיטה, אותיות חטא. חלה זה אותיות חל ה'. ההבדל בין ה' לחטא זה כמו ההבדל בין הטוב לרע, כמו ההבדל בין החמץ למצה, כמו שידוע שבחמץ יש את האות חטא ובמצה ה'. אדם היה חל ה', הוא היה חלה, הוא היה ה'. הלכה חווה והפכה אותו לחטא, לקחה את החיטה, מין חיטה הפכה אותו לחטא. זה בדרך הקבלה ברמז האותיות. לכן בדרך אגב כתוב בקבלה שכל האותיות, תאספו את כל האותיות של השבטים, ראובן, שמעון, כל השבטים, איזה אותיות לא קיימים שם בשבטים? חטא וטט, אין שם. אין חטא בשבטים. עם ישראל במהות אין חטא. אם חלילה יש חטא, זה תוספות שצריך להיפטר מהן. הלכה חווה וקלקלה את החלה, היא קלקלה את ההי, הכניסה לו חטא. ולכן התיקון יהיה על ידי שבכל פעם ופעם שהיא תיקח את האיסה ותפריש את החלה ותגיד זה קדוש וזה חול, לא להרבב. חווה ירבבה, היא לקחה את הדבר הקדוש והחזירה אותו חזרה למצב הירוד, זה לא טוב. מה שקדוש קדוש ומה שחולין חולין, ואי אפשר לבוא אולי בסגנון קצת שונה לבוא ולהגיד צריך להיות אחדות. למה לעשות גדרים וסייגים? למה לעשות הבדלים? זה קדוש, זה חולין, כולם ביחד. אחדות זה טוב, אבל לא לפרוץ את הגדרים שהקדוש ברוך הוא קבע. דוגמה פשוטה, ניקח הבדל במחיצה בין גברים לנשים. המחיצה הזו, מה מטרתה? ליצור פירוד הלבבות, חס ושלום. זה בא ליצור את הכללים שהבורא קבע, וזה יביא שלום ואחדות לפי הכללים. למה הדבר דומה? כמו שאדם ירצה להרתיח מים, לעשות כוס תה, אז הוא לוקח סיר, שם אותו על האש ומים. יבוא מישהו ויגיד לו, רגע, למה אתה עושה פירוד? מים, אתה עושה מחיצה והאש, תעשה בלי מחיצה, תוריד את המחיצה. אם תוריד את המחיצה אז לא יהיה אש ולא יהיה מים, זה יחבר שזה יתעדה. אם אתה רוצה לקבל תועלת, לפעמים צריך מחיצה. המחיצה לא תמיד באה לקלקל, לפעמים באה להפך ליצור את השלימות. אותו דבר בעם ישראל, יש כהנים, יש לויים, יש ישראלים. זה מחיצות של פירוד, חס ושלום. זה השלימות של העם, לשמור על המחיצות שהבורא קבע. חווה היה אסור לה לקלקל את המחיצה הזו. זה שאדם הראשון הוא קדוש, חלתו של עולם, היה צריך להישאר כזה. וזה שהיא קלקלה את חלתו של עולם, הורידה אותו מקדושתו, החזירה אותו כאילו הוא פשוט, צריך לעשות לו סייגים. וזה שרצה לעשות סייגים כאילו הורידה אותו ברמה. ההורדה ברמה זה קלקול. ועל זה בא התיקון, התיקון של מצוות הפרשת חלה. אפשר להוסיף אולי עוד נקודה מעניינת, גם בהקשר למה שהזכרנו קודם, שמצוות הפרשת חלה קשורה לביטול עבודה זרה. לפחות בכמה מילים, מה הקשר בין ביטול עבודה זרה לחלה? זה קצת נקודה שונה ממה שדיברנו קודם, נקודה מעניינת שהיא גם תסביר לנו למה הנחתום, המאפייה, צריך להוריד חתיכה יותר קטנה, ובאפייה ביתית מורידים בדיוק כפול, הרבה יותר גדול. מה העניין בזה? וזה יש עניין מאוד פשוט. כשאדם עובד, עלול להתגנב לו מחשבה שכל ההצלחה זה שלו. בלשון הפסוק זה נקרא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני עשיתי, אני פעלתי, אני הצלחתי, והוא עלו חלילה לשכוח שהכל זה מעט השם. השכחה הזו זה משהו כמו עבודה זרה. זה לא עבודה זרה אולי ברמה שהוא משתחווה לאליל ולפסל, אבל זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, זה נקרא לייחס כוחות למישהו חוץ מהבורא. במקרה הזה למי הוא מייחס את הכוחות? לעצמו. לייחס כוחות למשהו זר מהבורא, זה עבודה זרה. ברגע שאדם יודע וחי שהכל מעט השם, הוא מבטל עבודה זרה. איפה יהיה המבחן אם היהודי הזה מבטל את העבודה זרה או חלילה נכשל בעבודה זרה? עבודה זרה בדקות כזו, איפה יהיה המבחן? כשאדם יצר משהו ועבד על זה קשה, בסוף יש לו יצירה נפלאה, יבוא ויגידו לו, יצרת משהו כזה טוב, החלק הראשון והיפה, תוריד בבקשה, תן אותו למישהו אחר, תן אותו לקדוש ברוך, תן אותו לכהן. אם הוא ירגיש קושי בנתינה, אני עבדתי על זה, זה שלי, קניתי, השקעתי, זרעתי, חרשתי, קצרתי, תחנתי, קיבלתי קמח, עשיתי, יש לי בצק, שאני אתן את זה, אם הוא יהיה לו קושי לתת, אז באיזשהו מקום, כנראה שמתגנבת למחשבה שהוא מרגיש את עצמו שהוא בא לבית, זה שלו, קשה לו להיפטר אפילו ממעט משלו. אבל אם הוא חי שהכל של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם זה הפוך. קודם כל הוא נותן לקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שאתה מאפשר לי להשאיר את כל העיסה בשבילי, אתה מסתפק במשהו קטן. עכשיו יש דבר מעניין, זאת אומרת, בוא נסכם רגע. אז אם כך, מי שמפריש חלה, אז הוא מבטל עבודה זרה. הוא אומר, אני מפריש חלה, אני מכיר, אני מצעיר, אני מברך ואומר, אני מודה שהבעל הבית הוא הקדוש ברוך הוא, לא אני. עכשיו, יש פתגם מעניין, מופיע גם ליום יום כמדומני, שבעל עסק, מי שנמצא בחוץ, איש עסקים, רואה יותר השגחה פרטית מאדם שהוא חי כאיש פרטי בביתו ואדם פרטי, רואה פחות השגחה פרטית. מי שמסתובב בחוץ, פוגש אנשים, עושה עסקים, הולך נוסע לפה, נוסע לשם, תעצרו אותו, תשאלו אותו, יספר לכם מלא סיפורים, איזה דברים נפלאים שקרו לו בדיוק כך. ככל שאדם הוא יותר בעל עסק, הוא יכול לראות הרבה יותר השגחה. יש, הוא רואה השגחה. אומרים ככה, בעל עסק, אתה רואה השגחה פרטית יותר? מספיק שתוריד כמות קטנה, וזה כבר מספיק להציר שאתה מאמין שהכל מעט השם. אבל אם אתה לא בעל עסק, אתה בעל הבית פרטי בביתך הפרטי, כל זמן שלא תוריד את החתיכה הגדולה יותר, לא תפנים שהבעל הבית הוא הקדוש ברוך הוא. אם אתה תוריד משהו קטן, עדיין לא הפנמת את העניין. הבעל עסק מפנים את זה מעצם עובדת היותו בעל עסק, הוא רואה השגחה פרטית כל הזמן. אז מספיק לו שיפריש אחד מ-48. אבל דווקא אדם ביתי, אצלו צריך לעורר את זה הרבה יותר, אז בזה, זה ההסבר הפנימי, למה חכמים אמרו שהוא יוריד כמות הרבה יותר גדולה, ואז הוא יפנים הרבה יותר את העניין שהנתינה שהוא נותן, זה בא להפיר שהכל מעט השם. כך רואים שמצווה כזו, לכאורה כל כך קל לקיים אותה, מצווה כל כך פעולה היום במיוחד, פעולה פשוטה ביותר, אתה עושה בצק ומוריד חתיכה קטנה, מה יכול להיות יותר פשוט מזה? אבל הפעולה הקטנה הזו זה לא סתם פעולה קטנה, שקיימנו מן המצווה, אלא זו פעולה גדולה ביותר, שפעלנו בזה ביטול של עבודה זרה, פעלנו בזה תיקון של חטא של אדם הראשון, וזה לכן כתוב בספרים שזה עת רצון מאוד, מאוד גדול, הזמן הזה שהאישה מפרישה החלה, זה פשוט זמן של עת רצון, ולכן נשים צדקניות שמפרישות חלה, נוהגות בזמן הפרשת חלה, לבקש בקשות שונות מהקדוש ברוך הוא, נוהגים לתת צדקה לפני הפרשת חלה, פשוט זה דבר עם עוצמה רוחנית מאוד מאוד גדולה. עכשיו שלמדנו קצת מהנקודות הפנימיות שנמצאים בעניין הזה, אז אנחנו קצת יכולים להבין כמה גדול, כמה עוצמה יש בעניין הנפלא הזה, במצווה הזו של מצוות הפרשת חלה. שנזכה בעזרת השם שיהיה התיקון המושלם של החטא של אדם הראשון, אז זה יהיה כבר בעזרת השם גאולה אמיתית ושלמה, ושנראה כולנו את חלתו של עולם, שבעצם כל יהודי יכריז עליו הקדוש ברוך הוא שהוא חלתו של עולם.